נכון.
ומה שאלת? ומה שאלת ברצונו יתברך שמו, להרכיב את האדם התחתון לראשי העולמות העליונים שיתנהגו על ידו. זה מה שהוא הסביר. בצלם אלוהים עשה את האדם, שכשם שהקדוש ברוך הוא בא לכל הכוחות כולם, ולכן נקרא אלוהים. כמו כן, גם האדם הוא בצלם אלוהים, גם הוא שולט על כל המציאות, ויש לו השפעה על כל הנעשה, גם בעולמו וגם בעולמות העליונים. כי ידוע בזוהר וכתבי האריז"ל בסדר השתלשלות והתקשרות העולמות, שכל עולם הוא מתנהג בסידור מצבו וכל פרטי ענייניו, כפי נטיית כוח העולם שעליו, שמנהיגו כנשמה את הגוף. וכן הולך על זה הסדר גבוה מעל גבוה, עד הוא יתברך שמו נשמת כולם, עיין זוהר בראשית כ' עמוד א', שמה כתוב שם, וכל עלמה וכו', עילה ותיתה, מרש רזה דנקודה עילה עד סופה דכל דרגין, קולה יהיו דה לבושה לדה ודה לדה, וכו' דה לגומין דה ודה לגומין דה וכו'. ובהדרזותה רש צדיקה א' ב', וכולהו נהורין, אחידן נהורה דה בנהורה דה, ונהורה דה בנהורה דה, ונהרין דה בדה וכו'. נהורה דתגליה יקרא לבושה דמלכה, נהורה דלגו לגו וכו', עיין שם. ופרטות העניין מבואר בעץ חיים, שער פנימית וחיצוניות, ראש ב', הוא הפריא עץ חיים בהקדמות, בהקדמת שער השבת, פרק ז' ופרק ח', ושער השבת פרק כ' ד', שחיצוניות של כל פרצוף העולם מתפשט ומתלבש בהפרצוף והעולם שתחתיו ונעשה לו לפנימיות ונשמה. וכל העולמות נכללים ונחלקים לארבע כידוע, שהן האופנים והחיות וכיסא כבודו והציות קודשו יתברך. ונשמעת כל אחד הוא העולם שעליו. כמו שכתוב ביחזקאל, ובנשא החיות וגומר, ינשאו האופנים לעומתם, כי רוח החיה באופנים, בלכתם ילכו ובעומדם יעמודו וגומר. והחיות גם כן מתנהגים על ידי העולם הכיסא שעליהם, כמו שאמרו חז"ל, שהכיסא נושא את נושאיו. ובזוהר חדש יתרו מעשה מרכבה למד ג' עמוד א', דה חיות נטלין לנדטלין לון וכו'. קורסיה קדישה נטיל לחיות בנשמת החיים של הכיסא, וסוד שורש העליון של כללות נשמות ישראל יחד, שהוא יותר גבוה ומאוד נעלה גם מהכיסא, שהוא האדם שעל הכיסא, כמו שכתוב שם, ועל דמות הכיסא וגומר. וזהו שכתוב בעניין בזוהר יתרו עין עמוד ב', בעניין הפסוק אחור בקדם צרטני, אחור לעובדה דבראשית, בקדם לעובדה דמרכבה. טוב, זה כבר סיפור חדש. עכשיו, אז מה הוא אומר כאן? הוא חוזר בדרכים שונות ובגרסאות שונות על הרעיון של ההשתלשלות. השתלשלות, הכוונה שכל עולם תלוי בעולם שמעליו, שכל עולם הוא נשמה לעולם שתחתיו, ואז יוצא שהעולמות פועלים כגוף ונשמה, אפשר לומר כשרשרת. עד כאן ברור? זאת אומרת, זה שהעולם פועל כשרשרת, כהיררכיה, הייתי אומר זה דבר קלאסי. למה הוא חוזר על זה? כדי להסביר לנו במה זה שונה עם האדם. שאצל האדם זה לא שרשרת, אלא שהאדם שובר את הסיבתיות. הסיבתיות, אפילו הסיבתיות הרוחנית, יש בה איזושהי מועקה. מועקה שחייבים לעבור דווקא דרך הסיבות. מדוע אי אפשר לפנות ישר? זה בעל התניא בספר ליקוטי תורה. מסביר שתקיעת שופר בראש השנה עניינה לבטא את הגעגוע הזה, את ההשתוקקות לאפשרות לשבור את הסיבתיות, לחתוך את הסיבתיות. כתוב, אגב, אצל הגויים מדברים הרבה על סיבתיות. איך כתוב בספר תהילים? כל גויים סבבוני. מה זה סבבוני? הכניסו אותי לסיבתיות. סבוני גם סבבוני. סבוני, כי דבורים, דואחו כי יש קוצים, הסיבתיות נעשית יותר ויותר מעיקה, כן. סיבתיות זה הכוונה תהליך שבו יש סיבה ומסובב. בעברית מודרנית אוהבים להגיד סיבה ותוצאה. כן? אבל זה הסיבה, הביטוי הנכון זה סיבה ומסובב, שהאחד תלוי בשני. בסדר? או למשל מחזורי הטבע. המים מתאדים מן האוקיינוס. הופכים לעננים. העננים נשפחים על הארץ. ומתנקזים בנחלים, והנחלים חוזרים אל הים ששוב מתאדה. מחזור המים. בסדר? זה סיבתיות, קוראים לזה. יש שם סיבוב. כל גויים, סבבוני. אני חי בעולם של סיבתיות. בשם השם, כי המילם, מה זה המילם? לחתוך אותם. כן? כלומר, לחתוך את הסיבתיות.
מי שומע את הסיבתיות ישראל?
אני לא שומע.
מי שומע את הסיבתיות?
מי שמה?
מי שובר את הסיבתיות.
אנחנו שוברים.
ישראל.
ישראל בשם השם. בשם השם כי המילה. יש פה הערה. לא הבנתי כלום הרב. זה מצער מאוד. זה מצער, לא? כן. אבל מה שלא ברור זה מה לא הבנת. זאת אומרת, האם הכוונה מתחילת הפרק וכדומה. אני חושב שהדברים היו די פשוטים, כלומר, אני קראתי מהר, וקראתי הרבה ציטוטים מהזוהר, אבל כל הציטוטים האלה אומרים דבר אחד, שהעולם, גם הגשמי וגם הרוחני, פה מדובר בעיקר על העולם הרוחני, הוא בנוי כשרשרת, שכל דבר מושפע ממה שמעליו. כן, בבקשה.
איך
שוברים את הסיבתיות?
מה זה השרשרת?
רגע, אתה שואל, מה זה, השאלה השנייה לכאורה הייתה צריכה לבוא לפני השאלה הראשונה. אתה שואל, מה זה השרשרת הזאת, כמו שאתה קורא לה, ומה זה, איך שוברים את הסיבתיות? עכשיו, השרשרת הזאת זה מה שהסברנו, שכל עולם, בעולם ברוחניות, משתלשל מעולם שמעליו, כגוף ונשמה. אז זה לא בדיוק ראה, גוף ונשמה זה לא בדיוק שלו, יש פה שני מהלכים. מצד אחד שהאחד נגרם על ידי השני, מצד שני שהעליון פועל כנשמה בתחתון. בסדר? זה השרשרת. עכשיו, איך שוברים את הסיבתיות? אני עוד לא יודע, כי אנחנו עוד לא קראנו את זה. בסדר? כן, בבקשה.
לגויים אין אפשרות לפרוץ את הסיבתיות הזאת?
האם אצל הגויים אין אפשרות לפרוץ את הסיבתיות, אתה שואל? בדרך כלל, לא. זה לא שאין אפשרות בכלל, אבל בדרך כלל לא. כן. כן, אז לכן אמרתי בדרך כלל. כן. למשל, יש פסוק כזה, בספר דברים, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. נכון? אז מה זאת אומרת, השם אלוהיכם? מי זה חם?
עם ישראל.
עם ישראל. כלומר, השם הוא אלוהיכם, אלוהי עם ישראל ישירות. הוא אלוהי האלוהים. מה זאת אומרת הוא אלוהי האלוהים? הוא, אצל הגויים, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, אצלם זה עובר דרך שרשרת סיבתית.
איזה שלב יכולה לחדור או לשנות את הסיבתיות את המהלכים? או לחדור השבירה הזאת?
אתה אומר, איך שוברים?
או עד איך זה מגיע?
עד איך זה מגיע?
עולם מעל עולם. אז רק מגיעים לעולם שמעלינו, או שגם מעליו, או מעליו,
אני עוד לא יודע. כשאנחנו נלמד על שבירת הסיבתיות, אז אולי אנחנו נבין משהו. בינתיים אני רק מסביר מה הוא כתב עד עכשיו. מה שהוא כתב עד עכשיו, זה שהעולם מסודר בשרשרת סיבתית, וכשאני הוספתי בשם בעל התניא, שקיימת איזושהי מועקה בתוך הסיבתיות הזאת. כן? מדוע אי אפשר לפנות ישירות? כן, הרי א' גורם לב', שגורם לג', שגורם לד', שגורם לה'. מדוע לא נאמר שא' גורם לה', נקודה. ישירות. למה צריך לעבור דרך כל השרשרת הזאת? עכשיו, יש לשרשרת הזאת איזשהו תפקיד. היא מבססת את האוטונומיה של כל מדרגה ומדרגה. כי ברגע שיש שרשרת, אז כל מדרגה יש לה איזושהי עמידה בפני עצמה, וכריבוי החוליות, כך גודל האוטונומיה. לכן זה חשוב. אם האדם היה במגע ישיר עם האינסוף, לא היה יכול לעמוד, היה שיתוק מוחלט. טוב, אז כאן הוא הביא מספר מקורות. המקורות היו ברורים או שצריך לחזור עליהם? מה?
ריבוי החוליות
והגדלת
האוטונומיה זה משפיע על
תפקוד
הגוף בצורה שונה, זאת אומרת, הבחירה של האדם?
ממילא זה מאפשר את הבחירה של האדם. כן, יש מרחב לבחירה. כן. טוב, אז לא צריך לחזור, בסדר. וזהו ש... עכשיו, איפה שיש הכוכבית, כן? שהוא מפנה להגעה. וזהו שאמרו, או שכתוב, בזוהר יתרו עין עמוד ב'. בעניין הפסוק, אחור וקדם צרתני. זה פסוק איפה?
תהילים.
תהילים. בספר תהילים אומר דוד המלך, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. אז איך חזל בגמרא פירשו את זה? מה זה אחור וקדם? שהאדם, לפני החטא, היה בגודל של העולם כולו, היה גדול מאוד, כיוון שחטא נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. זאת אומרת שהאדם, כאילו, מכל הצדדים קיבל צורה, מקדימה ומאחורה, וגם מלמעלה. כן? נעשה מעכו אותו. האדם היום הוא אדם מעוך. מה זאת אומרת מעוך? שהמרחב של האישיות שלנו נעצר בגבולות של האישיות שלנו. זאת אומרת, פעם האדם הכיר את העולם כולו בתור הגוף שלו, והוא היה כנשמת הגוף הגדול הזה. אבל קרה מה שקרה, משהו התקטן בנו. ואז יש אני והעולם. זה שניים. זה כבר לא אותו הדבר. בסדר? כך מסבירה הגמרא. הזוהר מסביר קצת אחרת. הנה, הוא מביא כאן בשם הזוהר, אחור וקדם צרתני, אחור לעובדה דבראשית, וקדם לעובדה דמרכבה. כלומר, אני אחור למעשה, עובדה זה מעשה בארמית. כן? אחור למעשה בראשית, וקדם למעשה מרכבה. מה פירוש הדבר? מה פירוש המילה אחור? זה גם מאחורה, אבל זה גם אחרון. האדם הוא האחרון בשרשרת של מעשה בראשית. גם חכמי האבולוציה אומרים את זה, נכון? הם אומרים שהאדם הוא התוצר האחרון של שרשרת ארוכה של התהוות. אם אנחנו מצרפים לזה את הפיזיקה, אז מהמפץ הגדול, דרך הביולוגיה עד האדם, שרשרת ארוכה מאוד, ואז יוצא שהאדם הוא אחרון למעשה בראשית. כמו שגם בסיפור של התורה, במקביל, כן? יש מה שנברא ביום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ובסוף נברא האדם. אז האדם הוא אחרון. הוא הגיע אחרון לזירה. אבל הוא, אז מה שמצד הגוף, הנה, הוא כתב כאן, שמצד הגוף הוא אחור למעשה בראשית. ומצד שורש העליון של הנשמת חיים שלו, הוא קדם לעובדה דמרכבה גם מעולם הכיסא. זאת אומרת שמצד שורש נשמת האדם הוא עומד בראש ההשתלשלות. דיברנו על זה הרי שיש, לפי ההשתלשלות כפי שהוא מתאר אותה, היא בעיקרה מחולקת לארבע עולמות. כן, יש הרבה מאוד עולמות, אבל בגדול אפשר לחלק את זה לארבע קטגוריות. משהו קרא עולם האופנים, החיות, הכיסא והאדם שמעל הכיסא. שזה שורש נשמות ישראל. בסדר? הוא אמר את זה פה, בתוך כדי שקראנו ככה בזריזות, אבל הוא אמר את זה. כן, מה זה האופנים? האופנים, לפי ההבנה הזאת, זה כל עולם הטבע. עולם הטבע בנוי כאופנים. מה זה אופן? גלגל, נכון? ראית, יש יצור כזה שעשוי משני אופנים, ועם מושב וכידון, קוראים לזה אופניים, נכון? אז העולם כולו, העולם הטבעי, נקרא אופנים. על גביו יש עולם החיות. בגדול זה כינוי לכל המלאכים כולם. למעלה מן החיות, הכיסא. למעלה מן הכיסא, נשמת האדם. כלומר, כבוד השם, יותר נכון, הכבוד שיש לו צורת אדם, ויש למעלה מזה, כמובן, אור אינסוף. אז מה הוא אומר כאן? שהאדם הוא קודם למעשה מרכבה. מה זה מרכבה? זה החיות שנושאות את הכיסא. כן, מעריפו בביטוי מרכבה, ביחזקאל. אז הוא למעלה מן המרכבה. אז יוצא שהאדם הוא יצור מתוח. כן? גופו אחרון בעולם הטבעי, נשמתו ראשונה בעולם הרוחני. כן, בבקשה.
למה אנחנו אומרים שזה עולם ועוד עולם ועוד עולם, ולא עולם אחד שמורכב מכל מיני דברים?
מה מגדיר יחידה בתור עולם? זה מה שאתה שואל. כן, מדוע לא לומר שזה עולם אחד עם חלוקה פנימית? כן. כי כל עולם יש לו היגיון פנימי משלו. הוא פועל כאילו הוא הכל. כמו שגם העולם הטבעי מתפקד כאילו שכל העולם הרוחני איננו משמעותי. אפשר. מה?
זה לא נכון. יש השפעה של העולם הרוחני ועולם הטבעי
גם הפוך. השפעות כן. אבל תפקוד יכול להיות אוטונומי. זאת אומרת, המלאכים כשהם אומרים קדוש וברוך, כיף להם עם זה. כן? כן, כלומר, החיות... חיות הקודש אומרים קדוש, כמו השרפים וחיות הקודש אומרים קדוש, האופנים אומרים, לא, סליחה, אוף, הם עוד יריבו איתי שם, השרפים אומרים קדוש, והאופנים וחיות הקודש אומרים ברוך, והם מבסוטים, עושים ביחד ככה קדושה. תראה? לפעמים גם מתחשבים קצת במה קורה למטה, עם ישראל גם כן אומר, יחד כולם קדושה יחי שלש. מה זה הכיסא? אז כל זה הוא יסביר מה זה הכיסא בעוד כמה פרקים, הוא יסביר לנו הכל. בסדר? יסביר לנו גם מה זה הכיסא. וגם, אז מה הוא אומר כאן? שהוא מצד שורש העליון של הנשמת חיים שלו, הוא קדם לעובדה למרכבה, גם מעולם הכיסא, וגם כי הנשמת חיים היא סוד נשימת פי והתברך שמו כביכול, כמו שיתבהר אם ירצה השם להלן פרק תדבב עיין שם. לכן, העולמות מתנהגים על ידי מעשה האדם, כי הם כפי נטייתם מעוררים שורש נשמתו העליונה שמעליהם, שהיא הנפש חיה שלהם בתנועיו ינוע ובעומדם תרפנה. שימו לב פה דבר מאוד מעניין. עד עכשיו הוא הסביר, ויהי האדם לנפש חיה, שהאדם הוא הנפש שמחיה את העולמות. נכון? ככה הוא הסביר. עכשיו מתברר שזה קצת שונה מהאופן שבו הנפש מחיה את הגוף. כי הנפש, איך היא מחיה את הגוף? היא משתמשת בגוף כמו כפפה ליד. כן, אפשר לדמות את הנפש בתור היד עם האצבעות, והגוף בתור הכפפה שעל גבי האצבעות. אז תנועות היד הן הן תנועות הכפפה, נכון? אבל, מה? אבל בעולמות זה לא פועל בצורה הזאת. זה לא שהאדם יש לו השפעה ישירה על העולמות, אלא יש לו השפעה שרשרתית עקיפה. כלומר, הוא פועל למטה, מתנועע בגופו ונפשו, ועל ידי, כלומר, על ידי שהוא מזיז את החבל למעלה, אז זה פועל באיזון חוזר על העולם התחתון. בסדר? זה כמו זה מעגלי כזה. מובן מה שאני אומר?
הוא מזיז את החוטים של עצמו.
הוא מזיז את החוטים של עצמו, יפה. הוא למטה מנענע, החוט שולח גל, נוגע בשורש נשמת האדם, שורש נשמת האדם פועל על כל העולמות. בסדר? בבקשה.
אמרנו שהאדם מעל החיות. בכיסא. ראינו פרשת השבוע שדווקא האדם הוא במקביל לחיות, כמו אנוכי לא ידעתי, יעקב. ראה שהאריה והנשע והקרובים והוא מחזיקים את הכיסא. אז ראינו שזה מקביל, לא מעל. אלא תגיד, זה פירוש אחר.
אתה שואל ככה, שמצאנו לא שהאדם הוא למעלה מן החיות, אלא שהוא במקביל להם. הוא מחזיק את הכיסא, גם הם מחזיקים את הכיסא. הכל תלוי במצב האדם, אם הוא עושה רצונו של מקום, או אינו עושה רצונו של מקום. זה לא.
מה ידיע עקוב אבינו, אז לפי זה, עשה רצונו של מקום, היה צריך להיות למעלה.
אז אם יעקב אבינו עושה רצונו של מקום, אז הוא גם למעלה מן הכיסא. נכון.
אבל בפועל הוא לא היה למעלה.
תלוי. מה ביעקב? רגע, תלוי. יש ביעקב מה שלמטה מן הכיסא, ויש ביעקב מה שלמעלה מן הכיסא. הרי אל תשכח שגם בחיות הקודש, אחת מארבע חיות היא במראה אדם. נכון? בכיסא, אחת מארבע חיות היא בדמות אדם, נכון? ויש, חוץ מזה, אדם מעל הכיסא. אז יש אדם למעלה, ויש אדם למטה. נכון? או למשל כתוב, ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. לכאורה, מבחינת העברית, זה לא טוב, המשפט הזה. היה צריך להיות כתוב, ויביאה אליו. נכון? למה אתה חוזר על המילה האדם? אלא שיש לך פה שני אדם. יש האדם התחתון, ויש האדם העליון. ויבן את הצלע אשר לקח מן האדם העליון לאישה, ויביאה אל האדם התחתון. בסדר? לכן שאלתך הייתה בהחלט שאלה במקום. אתה רואה, יש לך שאלות טובות.
זה לא טוב להגיד לי שאלה טובה, כי נעלה לי מהנאו.
מה, מה קרה?
אמרנו שאומרים שאלה טובה, זה לא כל כך טוב.
רק שאומרים שאלה טובה, זה לא כל כך טוב? טוב, אז זה שאלה לא טובה.
אבל שאלה גדולה שאלת בלי.
טוב, אז זה שאלה לא טובה. אתה רוצה. כן.
מעשה
שבאדם
עושה,
מזין
את
שורש נשמתו,
זה כל מעשה שעושה? או מעשים ספציפיים ש...
כל מעשה. אין מעשה שלא משפיע. נכון? אתה חושב שסתם אדם מרים את היד? אין דבר כזה סתם. מעשה בתלמיד ישיבה שאכל גרעינים. שאל אותו הרב צבי יהודה קוק, למה אתה אוכל גרעינים? ענה, סתם. ויען הרב ויאמר, מה זה סתם? כתוב, וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, סיתמו לשתי. מה זה סיתמו? אמרו, זה סתם. עשו את זה סתם, אין סתם. הכל יש משמעות. כן. אפילו, אגב, פרויד אמר דבר מאוד מעניין, יש לפרויד ספר קטן, אולי לא מוכר מספיק, נקרא פסיכופתולוגיה של חיי היומיום. שם הוא מסביר שכל תנועה שאדם עושה, כולל איך שהוא מגרד את הראש, או כולל איך שהוא מושך את המכנסיים שלו, לכל דבר יש משמעות סימבולית עמוקה שנוגעת לתת מודע שלו.
שנוגעת לה?
תת מודע שלו. גם איחור להיות אחרון מלמד על איחור, אולי, לא יודע מה השירות של איחור. בוקר טוב הרב. תנועה קטנה למטה יוצרת תנועה גדולה למטה. אני מתכוון בטח להגיד למעלה. כן, נכון, בדיוק זה. טוב. זה מה שאפקט הפרפר המפורסם, מה?
אמרת שיש איזום חוזר, אז תנועה קטנה למטה.
כן, נכון. אפשר גם זה לומר. טוב. אז איפה היית?
תנועת הפרפר מעצת.
מה?
תנועת הפרפר המעצת.
תנועת הכפפה, כן, אז הסברתי, שההשפעה של הנפש על העולמות איננה כהשפעת הנפש על הגוף. שהשפעת הנפש על הגוף היא ישירה. לעומת זה, ההשפעה של הנפש על העולמות היא השפעה עקיפה, מצד שורש החיים. וגם, לכן העולמות מתנהגים על ידי מעשי האדם, כי הם, כפי נטייתם, מעוררים שורש נשמתו העליונה, שמעליהם, שהיא הנפש חיה שלהם, בהתנועיו ינועו ובעומדם תרפנה. זהו שכתוב, כאשר נופח באפיו הנשמת חיים, שהיא גבוה מהעולמות ומפנימיותם. אז, ויהי האדם לנפש חיה עלי העולמות, וכן כתב רבי חיים ויטל זל בשער הקדושה. מה שהוא כותב כאן שער הקדושה, הוא מתכוון לשערי קדושה. בכל הספרות החסידית, הספר שערי קדושה נקרא שער הקדושה, ובספרות הספרדית נקרא שערי קדושה. יש לזה סיבות היסטוריות שלא ניכנס להם כעת, וכן כתב, ראו בשער הקדושה חלק ג' שער ב', שנשמת האדם היא הפנימי שבכולם. עד כאן ברור? כן.
מה המפגש שלנו עם העולמות הרוחניים? זה רק דרך השכל או דרך
הנבואי? מה המפגש שלנו עם העולמות הרוחניים? האם דרך השכל או דרך כל הכוחות? תשובה, דרך הנשמה. יש גם דרך השכל, אבל העיקר זה המפגש דרך הנשמה, והדברים יתבררו יותר בפרק תדוו. בסך הכל זה רק עוד 10 פרקים. הכל יוסבר עד אז.
הזכרנו את הרמות
כבר
עכשיו,
אז
מה
אנחנו עושים עכשיו? מה? אמרתי, דרך הנשמה. ויש גם הצטרפות של כל כוחות החיים. אבל איך להבין את זה? בפרק תדוו ותדז, דברים יתבררו יותר. כן, בניין.
תראה את המצב הזה של שאדם אוחז בחבל ומנענע, מזיז משהו בעולמות עליונים. יש דבר דומה לזה בסוכות, שמנענעים את הלולב.
נו, כן. אתה אומר שנענוע הלולב זה לא רק מצווה סתמית, זה מצווה שעניינה נענוע. כן? וגם יש משהו דומה לזה, כן? זה ממש דומה, כי הרי הלולב גבוה. כן? הלולב הוא גבוה מעל שאר המינים. אז כאילו, זה בא לסמן שבפעולתי התחתונה אני פועל למעלה.
זה פועל למעלה.
זה פועל למעלה לא רק הלולב, הוא מנענע. גם אכילת מצה זה מנענע את העולמות.
כל מצווה מנענעת.
כל מצווה מנענעת הרבה. כל מעשה שאתה עושה מנענע מעט. מנענע. בסדר?
למה
בלולב
דווקא
ציווי? אז מה שאמרת, זה החידוש שלך. עכשיו אתה רוצה שאני אשאל אותך על החידוש שלך? אתה חידשת שהלולב דומה לכללות המצוות, כי בפועל אני עושה פעולה של נענוע, שבא לרמז שכל מעשה שאני עושה הוא נענוע.
זה למה שהרב לימד. מצאתי מקבילה למה שאני מכיר מעולמי.
כן, אבל זה לא שיש קשר פיזי, לא שיש חבל שקשור בלולב. בסדר? בואו נראה מה הוא אומר כאן בהגה. כי עיקר האדם, הנה כאן הוא מרחיב קצת הנקודה, כי עיקר האדם הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו. כן, נשאל את עצמנו, איפה האדם? אנחנו רואים גוף. האם שם נמצא האדם? תשובה, האדם נמצא גם בגוף, אבל בעיקרו הוא מחוץ לגוף. לכן יש גם חוויות כאלה מיסטיות של יציאה מן הגוף. אתם מכירים חוויות כאלה? הרבה פעמים מדברים על זה. נשים שמרגישים שהם יוצאים מן הגוף. האמת היא לא צריך להרגיש שיוצאים מן הגוף, אנחנו כל הזמן מחוץ לגוף. כלומר, הגוף כולל רק חלק קטן מאיתנו. אז זה מה שאומר כאן. לזאת נקרא הגוף נעל. עיין בתיקונים. עכשיו מובן מה שפעולת החליצה. יש אדם, הוא לא רוצה להקים שם לאחיו. הוא לא רוצה לקחת את אשת אחיו המת, שמת בלי בנים. הוא לא רוצה להקים את הבית מחדש. אז הוא לא רוצה להביא את הנשמה שלו מחדש אל גוף. אז לוקחים לו את הנעל. מובן? כי הגוף הוא הנעל של הנשמה. אז בתוך הגוף, בתוך הנעל נמצא הגוף? נמצא, חלק קטן. חלק קטן מן הגוף נמצא בנעל, חלק קטן מן הנשמה נמצאת בגוף. לכן, היבמה שכועסת, כן, היא אמורה לכעוס על זה שהיבם לא רוצה להקים שם לאחיו, היא חולצת את נעלו. כן. אפשר לקרוא לזה כפפה, כן? זה, נעל זה כפפה לרגליים. מעניין לעשות עיצוב כזה. טוב. איך משפיע האדם על העולמות? האם מנשמתו נכנסת ישראל וממנה לשאר העולמות או בצורה אחרת? זה אנחנו נראה בפרקים הבאים. גם מנהגים מנענעים דברים בעולמות העליונים? כן, בוודאי. המנהגים מנענעים הרבה. נכון? לכן גם יש הקפדה על מנהגים. בדבר פשוט. הרי המנהג זה חלק מן הזהות של האדם. לפעמים זה גם יותר חשוב. הרבה פעמים האנשים, מה הם זוכרים מן היהדות? לא את המצוות. הם זוכרים את המנהגים. מה? את הגרטל, שזה טוב, יש אומרים זילין, אבל ההרינג, אני חושב שההרינג זה מאוד משמעותי, נגיד בזהות האשכנזית, מאוד חשוב. אין? יהודי שלא אוכל הרינג, זה, אין פה יראת שמיים. אין? טוב. בואו נראה עכשיו בתוך ההגה. כי עיקר האדם הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו, ולזאת נקרא הגוף נעל עין בתיקונים נגד הנשמה. כי רק בחינת עקביים מהשורש נכנס לתוך גוף האדם. ובזה יובן מאמרם זל. אגב, זה מאוד חשוב להבין שרק חלק קטן נכנס בגוף. למה זה חשוב? כדי לשמור על החירות של האדם. הרי הגוף מגביל אותנו, מצמצם אותנו. אז אם אנחנו כולנו נתונים עד הסוף בתוך הגוף, אז החיים זה בית כלא. אבל אם אומרים, למרות שאתה בגוף, עדיין שורש החיים שלך משוחרר מן הגוף, הבעיה. יש לך בעיה עם זה שיש שאלות? משוחרר מן הגוף, אז החירות של האדם נשמרה. שלום לרב ולתלמידים. מצא לולב, מנענים בעולמות העליונים. זו לא אוטוסוגסטיה? איך בכלל אפשר לבדוק זאת באופן אמפירי? פשוט מאוד. תסתובב בעולמות העליונים, תראה. בכלל לא מסובך. אפשר לעשות טיולים ולראות איך, איך זה פועל שם. למשל, הבעל שם טוב עשה כזה טיול. בעל שם טוב היה עשה עליית נשמה. איך המסופר? יש איגרת של הבעל שם טוב, מפורסמת. יש לה ארבע גרסאות, אבל בכל זאת. שם הוא מספר כיצד הוא עולה בעולמות, הוא פוגש שם את המשיח. הוא שואל אותו, נו, מתי תבוא כבר? אז אומרים, כשהפוצו מעיינותיך החוצה. אז אפשר להיפגש עם העולמות העליונים. יש ספרות שלמה שנקראת ספרות ההיכלות. ששם גם כן יש תיאורים של העליות האלה. אז אפשר לבדוק באופן אמפירי, פשוט תתנבא. בכלל, היום יש בעיה, המדע בימינו הוא מדע אמפירי, מאז פרנסיס בייקון, נובום אורגנום, שכל דבר צריך להיבדק באופן ניסיוני. אני לא נגד, ככה המדע יתקדם, אבל יש דברים שלא ניתנים למדידה. כלומר, נגיד, אם יש חוויה שהיא פנימית לאותו אדם, איך תוכל למדוד אותה? אז מה, היא לא ממשית בגלל שהיא לא מדידה? אתה תגיד שזה דווקא אותו סוגסטיה? אני לא חושב שאפשר להגיד את זה. הנבואה גם, היא גם כן מפגישה אותנו עם העולמות העליונים.
מה זה אוטוסוגסטיה?
אוטוסוגסטיה זה שכנוע עצמי, שגורם לך לחוות דברים, כי אתה אמור לחוות אותה. אתה כל כך משוכנע שאתה צריך לחוות את זה, שאתה חווה את זה. אז זה יכול להיות שקרי. יש הרבה פעמים המונים שראו כל מיני דברים, וזה שטויות. למשל, בברזיל היה איזה 30 אלף אנשים שראו בבת אחת את הבתולה הקדושה. ראו? בשמיים. טוב. נספרים על איזה כומר שאמר לאיזה רב, אתם אומרים, אתם היהודים שצריך ללכת אחרי הרוב. הרוב נוצרים, אז תלכו אחרי הרוב. אמר לו, מחר אני אבוא לכיכר ואני אסביר לך. אז פתאום למחרת, בשעה היהודה, היהודי מסתובב בכיכר, מסתכל למעלה. זה ככה, ככה. כולם אומרים, מה אתה מסתכל? מה אתם לא רואים? מה אתה רואה? מה אתם לא רואים? המלאך גבריאל שם על יד השמש. כן? מה, באמת? כן, כן, רואים את המלאך גבריאל. פתאום כל הכיכר באים, כולם אומרים, כן, אנחנו ראינו. אז אומר לו הרב לכומר, אתה רואה, כשאוכלים אחרי הרוב, זה רוב של חכמים, לא רוב של טיפשים. כן, כי זה ממש לא נעים, כולם אמרו שהם ראו, אז אני אגיד שלא ראיתי. אני גם משכנע את עצמי שבאמת ראיתי. עוד כמה דברים כאלה. טוב, אז איפה היינו? אנחנו באגר. ובזה יובן מאמרם זל. ובראשית רבה פרק י"ב ובויקרא רבה פרק ט', שלא רצה הקדוש ברוך הוא להטיל קנאה במעשה בראשית, וביום ראשון ברא שמיים וארץ. שמיים מן העליונים, ארץ אריה, יש פה יערה. אבותיי היו אשכנזים, נולדתי בארץ ישראל ולא יודעת מה זה הרינג. נו, אז איפה יראת שמיים באמת? זה בעיה. כן, זה היהודי הזה שהגוי שואל אותו, למה אתם היהודים כאלה חכמים? אנחנו חכמים, יש אנחנו אוכלים הרינג. אומר, מה באמת? כן, אפשר לקבל חתיכה? מה תראה, תשלם לי $100, קבל חתיכת הרינג. אז הוא נותן לו $100, הגוי אוכל חתיכת הרינג, הוא אומר, רגע, בעצם יכולתי לקנות ב2 שקלים, לא? חתיכת הרינג. הוא אומר, אתה רואה שזה עוזר? טוב. עכשיו, וביום הראשון, טוב, זה בגלל הקושיות פה שהועלו על המסע. מה? מה זה הרינג? יש סוג של דג שגדל בים הצפוני. מה? אוכלים את זה, כן. כן. זה לא מבושל ולא מטוגן, זה מלוח. כלומר, כובשים את זה במלח. שמים בזה קצת בצל. יש מוסיפים פלפל וכדומה. ואוכלים את זה בקידוש ואומרים שזה טעים. עם קצת חתיכות גזר. חי כזה. מה? עם גזר. לא, לא, עם גזר חי. גזר חי, כן. אז יש אומרים שזה, כן, אומרים שזה משהו. כן, אתה רוצה להוסיף פרטים? טוב, בבקשה.
הרב אוכל, זה השאלה.
טוב. וביום ראשון, אז לא רצה הקדוש ברוך הוא להטיל קנאה במעשה בראשית, וביום ראשון ברא שמיים וארץ, שמיים מן העליונים, ארץ מהתחתונים. בשני רקיע, מהעליונים. בשלישי, תדשי הארץ, מהתחתונים. וכן על דרך זה, ברביעי וחמישי. ובשישי, כלומר, ברביעי, מאורות מן העליונים. בחמישי, דגים ועופות מן התחתונים. בשישי בא לברוא את האדם. אמר, אם אני בורא אותו מן העליונים, אין שלום בעולם. ואם אני בורא אותו מן התחתונים, אין שלום בעולם. אלא הריני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים. עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כן, אז האדם יוצא שהוא איזה מין חוליית קשר בין העליונים לתחתונים. שימו לב שהוא קצת שונה ממה שיכולנו לצפות. כלומר, היה אפשר לומר שיש בתחתונים נבראים מאוד מאוד נמוכים, וקצת יותר נעלים, וקצת יותר נעלים, נכון? נגיד דומם, צומח, חי, מדבר, ואז היה אפשר לדבר שבתוך הגשמיות יש מדרגות. אחר כך, בתוך הרוחניות גם כן יש מדרגות. יש מדרגה של נפש, רוח, נשמה, או נדע, מלאכים כאלה, מלאכים כאלה, עולמות כאלה, עולמות כאלה. ואז, אם אנחנו מחפשים מדרגה אמצעית, הרי אם יש כל כך הרבה מדרגות בחומרי, וכל כך הרבה מדרגות ברוחני, צריכה להיות מדרגה אמצעית בין החומרי לרוחני. מהי המדרגה הזאת? מה? יכולנו להגיד האדם, נכון? אבל זה לא נכון. המדרגה האמצעית בין החומרי לרוחני זה השדים. השד זה סוג של יצור שהוא על הגבול בין החומר לרוח. לעומת זה, האדם הוא מהאפריות היותר גסה, עם הנשמתיות היותר עליונה. דווקא הוא מהקצוות, הוא חיבור בין קצוות. אז הוא דומה לשד, רק באופן צורני. מצד האמת, הוא יצור מתוח. יש מתח אדיר אצלו בין האצילות של נשמתו לבין האפריות והעביות של גופו. מה? כי ישראל הם אדם. אדם הראשון הוא ישראל. אתם קוראים אדם. נכון? אז מה שאומר כאן, ולכאורה, אה? אוקיי, כן.
בניגוד לאדם, השד...
בניגוד ל?
לאדם. השד הוא במקום היותר רחוק של הנשמתיות, של הרוחניות, סליחה. ובמקום היותר תחתון גם כן של
ה... היותר עליון.
היותר תחתון של
הרוחניות. של היותר עליון. כלומר, השד הוא עומד על הגבול בין החלק העליון של הגשמיות לחלק התחתון של הרוחניות. הוא בדיוק בגבול, בנקודת המגע. בסדר? והאדם הוא החיבור בין האפריות היותר גסה של הגשמיות עם הנשמתיות היותר אצילה, ומהקצוות. בסדר? אז שניהם נפגשים באמצע, אבל מסיבות אחרות.
שניהם, אז בעצם...
לא, לא, אני תיקנתי אותך, ואתה עושה כאילו שלא אמרתי כלום. אז אני אעשה ציור. אעשה ציור. שד זה יצור שהוא אמצעי בין החומר לרוח. כמו שיש מדרגות בחומר, מדרגות ברוח, אז גם מדרגה אמצעית. אז יש גמרא מפורשת שיש בשדים בחינות שהן דומות לאדם, לבהמה ולמלאך. נכון? יש תשע בחינות, תשע פונקציות בשדים. אז הגמרא אומרת, אם תיפגש בשד, תראה שיש לו שלושה דברים כאדם, שלושה, הוא פרה ורבה כאדם. למשל. עכשיו, רגע, אז לא גמרנו פה.
רואים אותו, מה שהוא שאר, האם רואים אותו?
האם, לא כדאי לראות.
מה?
לא כדאי לראות שדים. לא כדאי. הגמרא אומרת שזה מזיק נורא. לראות שדים. יש גמרא שאומרת, איך אפשר לעשות כדי לראות? אתם יודעים איך עושים? מה? כן, לוקחים שיליה של חתורה, חתולה שחורה בחורה, בת חתולה שחורה בחורה, ושורפים את השיליה הזאת, ומכניסים לתוך שפופ, את האפר, לתוך שפופרת של עופרת, וסותמים עם שעבה, וכשרוצים לראות שד, מוצאים קצת מן האפר, שמים על העיניים, ואז רואים שדים.
קבלה מעשית.
מה? זה לא קבלה מעשית, זה איך לראות שדים. זה כמו שאתה צריך משקפיים תלת ממד כדי לראות דברים מסוימים. אז גם זה.
ברור שם זה נפשד,
מה? אתה ניסית?
אתה ניסית?
ניסית? תנסה אחרי זה, נדבר.
יש אמירה שאין שדים בארץ ישראל.
יש אמירה שאין שדים בארץ ישראל. אז תצא לחוץ לארץ. נראה אותך. אבל תמצא לי חתולה שחורה. בחורה. להצא להיות בחורה. הוא שואל אם זה כיבשו אותו או לא כיבשו אותו. לא יודע, תנסה,
נראה.
זה לא בעיה. אתה תגדל אותה. תגדל חתולה שחורה, תגדל אותה. בפעם הראשונה שהיא בהיריון, תוציא את החתולה, הן יולדות בקבוצה. אז את הראשונה, שהיא חתולה. ואז נפעול את כל הפעולה הזאת. אבל לא כדאי לך. לא. מה? ראי, אנחנו עכשיו לא עושים דיון על השדים וזה. האם זה כיבשו אותו או לא כיבשו אותו וכו'. כן. המאירי למשל אומר שאין שדים, שזה הכל בלוף, כל הדברים האלה. טוב. הרמב״ם לא אמר שאין שדים. הרמב״ם לא אמר שאין שדים. המאירי אמר במפורש, אבל הרמב״ם לא אמר. נכון? הלאה. מה הפירוש של החתולה השחורה? יעיין לכבודו בכל הסוגיה הזאת בעין היה של הרב קוק, שאמר הוא מסביר את כל הסוגיה הזאת בהרחבה. בעין היה, בסוגיה במסכת ברכות, שעוסקת בשדים ובחתולות, תסתכל שם. איפה זה מסכת ברכות? תחפש, נשאר לעשות קצת מאמץ. טוב, האם התנא דבי אליהו, האם תנאו זה כמו ספרות ההיכלות, עליית נשמה או חתוצה מכך דברי תורה? לא. שלום הרב, מכיוון שהנשמה היא רוחנית, אור, וחלק מהנשמה היא מעל האדם, האם אפשר באמצעים טכנולוגיים, כגון ספקטרום אנלייזר, לבדוק את האור. לא. זה לא דבר טכני. זה לא גשמי. בהמשך לשאלה מצא לולב, הרב דוחה אותי בקש, מתנצל, אך עדיין לא נחה דעתי, גם בעקבות הרחבת הדברים על ידי הרב. מה הייתה השאלה שלו על מצא לולב? שמה ש? האם אפשר מה? האם זה אמפירי? כלומר, איך אפשר לראות את המפגש עם העולמות העליונים? זה כמו שתשאל אותי, האם אתה יכול לתת לי 200 גרם של אהבה? אהבה זה לא דבר שיש לו משקל, ואף על פי כן יש לזה משקל רב. כי הרבה דברים בחיים שלנו נקבעים על ידי דברים שאתה לא יכול למדוד אותם, למרות שהם ממשיים ביותר. והשאלה האם בגלל שאין לך מגע חושי זה לא ממשי? אני לא חושב שאפשר להגיד את זה. אז גם המפגש עם העולמות העליונים, אם יש לאדם מודעות גבוהה לנשמה שלו, אז הוא פוגש את העולמות האלה. אין לו מודעות לנשמה שלו, זה נשמע לו הכל מיסטיקה, בלוף אוטוסוגסטיה. האם הסיפור של הכומר והרב, אפשר להגיד אותו על קריאת ים סוף? אמרו לי שתפסיק כל הזמן לתקן את האנשים על זה שהם עושים טעויות בכתיבה. זה פוגע באנשים. אז אני לא אגיד שהוא אמר קריאת באלף. לא אגיד. טוב. אז האם את הסיפור הזה אפשר לספר על קריאת ים סוף? לא. מסיבה פשוטה. כשבני ישראל עברו את הים, הם בהתחלה היו על חוף אחד, ויש צבא שמנסה לטבוח בהם, ואחרי המעבר של קריאת ים סוף, הם נמצאים בצד השני, והם רואים את הגופות של אלה שרצו לרדוף אחריהם.
על מעמד הר סיני.
אז זה קצת קשה לומר שזה היה אוטוסוגסטיה. מה?
מעמד הר סיני.
מעמד הר סיני? זה בכלל לא אותו דבר. מעמד הר סיני שמענו דבר השם. מה?
למה הם ראו את הבתולה?
מה? לא, זה ראו את הבתולה. שמענו דבר השם.
מה?
זה שמענו דבר השם.
יש פה טענה של רם שהוא נפגש
עם יצוי בסביב. נכון.
יש טענה של 30,000 איש.
אתה משווה? אתה משווה? לא, זה לא אותו דבר. כי אותם 30,000 איש שאמרו שראו את הבתולה הקדושה, הם סתם נבערים מדעת, טיפשים כאלה. ואילו עם ישראל היה עם חכם שלא אכל לוקשים, והראיה שלמרות שהוא עבר את ים סוף, הוא עדיין לא האמין למשה. אז אם עם שעבר את ים סוף לא מאמין למשה, אז זאת אומרת שכשהוא אומר שהוא שומע דבר השם, זה באמת. ברא קראה דאבוה, סירב לעשות רגליים שבע בנים לנשמת אחיו המת, יחלצו את נעלו. נכון, זה בדיוק מה שאמרנו בשם הזוהר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כלום צדיקים, לעולם ירשו ארץ, מכאן שעולם הבא בארץ. והשמיים, שמיים לשון שניות, לא כן ארץ. אז למה השמיים מהעליונים והארץ מהתחתונים? הארץ שמדובר עליה שמה זה משהו אחר לגמרי, זה העולם הבא. מה זה עליון גשמי? במה זה מתבטא? ובמה זה תחתון רוחנית? איכן מצויים שדים? הרמב״ם לא הזכירם ואולי שללם. תראה, העליון גשמי זה החלקים הזקים של החומריות, וכמו אלה שלמשל יכולים לשאת בהם את רוח החיים. אפילו היום אומרים שהחיים תלויים במספר חומרים. אם אין חמצן ומימן ופחמן ונטרן, אז לא ייתכנו החיים. זה דוגמה, כן? מה זה התחתון הרוחני? זה מה שקרוב אל הגשמיות. האם, עכשיו, זה שהרמב״ם לא הזכיר אותם, זה יכול להיות שהוא לא האמין בזה, לא יודע. האם השדים זה גויים בצורת אדם, עם לב אכזר כמו נאצי? לא נראה לי. טוב, הלאה. בכלל, אני לא רוצה לפתח עכשיו את הדיון על השדים. אני הזכרתי את זה רק בדרך אגב, מזמין אתכם לייצר שפופרות של אופרת. יש לי פשוט חבר שיש לו מפעל של אופרת, ורציתי לקדם את, את העסקים שלו. זה הכל. עכשיו, יש לי אחר שמגדל חתולים. אז איפה היית? כן, אני בתוך ההגה עדיין. ולכאורה, כן? מקשה כאן רבי חיים. הלו, אתה תתגבר הקנאה יותר משאם היה בורא אותו מן התחתונים לבד. שאתה יש בו חלק מן העליונים, והוא כולו למטה עם החלק העליון שבו. ואם אתה קושיה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מעליונים ותחתונים, כדי שלא תהיה קנאה בעולם. אבל עכשיו יש יותר קנאה. למה? כי החלק העליון, דיינו הנשמה, הוא שבוי למטה. אז כאילו התחתונים גברו ולקחו את הנשמה והורידו אותה למטה. מובן את הקושיה? כן. אך העניין הוא שהאדם השלם כראוי, עיקרו הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו העליונה. כלומר, מה שהוא אומר, האדם לא ירד למטה. הנשמה נשארה למעלה, והקשר שלה עם הגוף הוא בהשתלשלות. ועובר דרך אלפי ריבועות עולמות, עד שקצהו השני הוא נכנס בגוף האדם למטה. וזהו כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, שעיקרו קשור ונטוע למעלה, חלק הוויה ממש כביכול, ומשתלשל כחבל עד בואה לגוף האדם, ואין לכמן פרק י"ז. וכל מעשיו מגיעים לעורר שורשו העליון, כעניין החבל, שאם ינענע קצהו התחתון, מתעורר ומתנועע גם ראש קצהו העליון. ודעת לנבון נקל, שכן הוא העניין גם בשורש הדברים למעלה, בסוד האדם העליון כביכול. עיין הדרה רבה, קופמם א' ב' בפסוק ויצר השם אלוהים את האדם, על סוד האדם העליון, וסיים וכל דע למה, בגין להשתלפה ולעילה בסתים דסתימה, עד סופה דכל סתימין, הדע הוא דכתיב, ויפח ואפיו נשמת חיים, נשמתה דכל חיי דעילה ותיתה תליין, מההוא נשמתה ומתקיימין בה. ויהי האדם לנפש חיה, להתרקה ולעילה בתיקונין, כגון דה, כגוונה דה, ולאשלפה להי נשמתה, מדרגה לדרגה, עד סופה דכל דרגין, בגין דיהווה ההי נשמתה, משתקחה בכלה ומתפשטה בכלה וכולי עין שם. כלומר, שלפי הזוהר, הנשמה העליונה, היא נשמת האדם, היא משתלשלת ממקורה העליון עד הגוף למטה. יוצא לפי זה שאין קנאה בתחתונים ובעליונים, בגלל שהעליון נשאר עליון והתחתון נשאר תחתון. רק נעשה שלום בעולם על ידי חיבורם והזדקקותם זה לזה. עד כאן להיום. שלום.